על לבות בני אדם, עד שלא יישאר להם רווח להתבונן ולהסתכל באיזה דרך הם הולכים. כי יודע הוא שאילולי היו שונאי ליבם כמעט קט על דרכיהם, ודאי שמיד הם מתחילים לחיים מעשיהם, והייתה חרטה להתגבר בהם עד שהיו עוזבים, הרחק לגמרי. והרי זה מעין הצד פרעה הרשע שאמר, תכבד עבודה על האנשים ויעשו בה ישמעו דברי שקר, שהיה מתכוון שלא ילך להם רווח כלל, אם תיתנו לב או ישומו עצה כנגדו. אלא היה משתדל להפריע להם מכל התבוננות וכוח חוכמת העבודה בלתי מפסקת, כן היא עצת העץ הרע ממש על בני האדם, כי איש מלחמה הוא מלומד בערמימות. ואי אפשר למלט ממנו בחומה רבה והשקפה גדולה. מה שמאפיין את הפסקה שקראנו עכשיו, שיש פה, איך נקרא לזה, פרסונליזציה של העץ הרע, או איך אומרים את זה בעברית פשוטה? האנשה של העץ הרע. כי איש מלחמה הוא מלומד בערמימות. יש איזה גמד קטן בתוך הבטן שלך, מתוחכם כזה, נכון? איש מלחמה הוא מלומד בערמימות, הוא מנסה לעבוד עלייך. הוא מנסה למצוא כל מיני מניפולציות, יש לו תחבולות ועורמות, הוא יודע. אין את זה. אין לך איזה גמד קטן בערמימות. זה רק נראה ככה, אני אומר. ככה צריך להתייחס לזה. הכוונה שההתמודדות הפנימית היא מאוד מאוד מורכבת, היא מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד מורכבת. כל הזמן הרמח"ל זז על התפר או התהום שפעורה בין פרסומם מרובה ושכחתם רבה גם כן. היצר הרע יודע, מה הוא יודע? שאילולא שמים ליבם, כמעט קט על דרכיהם היה אבוד לו. ודאי שמיד הוא מתחיל מלחם עשיהם את החרטה הולכת בגדם. והוא אומר, הוא כך מפחד מאיזה, אין שם, נכון? אין שם מישהו שמפחד, והוא אומר, מה יהיה? הוא למד פסיכולוגיה באוניברסיטה, והוא השתמש בכל מיני עצות. הצורה שהרמח"ל משתמש בה, הוא יודע ש... זה צורת החוויה, איך אנחנו מתבוננים. זאת אומרת, יש בתוכנו חלקים שמאוד רוצים להיות טובים, ויש בתוכנו חלקים שמאוד לא רוצים, דיברנו על זה הרבה בהתחלה. אנחנו, וכל החלקים האלה שייכים לזה אמת אחת שלמה, זה לא מלחמה בין כוחות אפלים לכוחות חיוביים. אין לנו איזה איש ערמומי בפנים. אבל קל מאוד לנוע וקשה מאוד לנוע. יש בי חלקים באישיות שמאוד דוחפים אותי. אילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכיהם, מיד הם מתחילים לכם מעשה, מיד. נכון? זה החלום של מלך כוזר, שהוא מנסה לברוח ממנו כל הזמן. אבל בלילה, כשמכבים את כל הפלאפונים ואת כל הרעשים, אפשר בלי, אתם יודעים? אפשר ללכת לישון עם פלאפון דולק. להסתכל עד שאת נרדמת מרוב עייפות. יש כל מיני טכנולוגיות כאלה לברוח ממנו, מהיצר הטוב כאלה. אבל בפנים כל, את יודעת שגם עכשיו את חולמת הרבה מאוד חלומות. כוח המידע שלך משתולל כל הזמן. רק את לא מודעת להם, את לא זוכרת, את לא שמה לב. למה? כי התודעה שלך עסוקה במחשבות, ברגשות, בתחושות. בלילה מכבים את הכל. ואז את שומעת את מה כמו הכוכבים, גם עכשיו יש כוכבים, רק לא רואים אותם. אז בלילה השמש שוקעת, התודעה הרועשת שוקעת, ואת פוגשת את עצמך. אז משהו מתקרב במידת הזהירות, זה תייצרי חללים כאלה. שאדם שרוצה לחיות חייב לייצר לעצמו מרחבי זמן כאלה, פעם בהמה, שבהם הוא מכבה את כל רעשי הרקע. רבי נחמן קורא לזה התבודדות. אני לא יודע אם דווקא הטכנולוגיה הזאת או הטכניקה הזאת ואיך עושים את זה, אבל מרחבי חיים שבהם אני חכם, אני חושב על עצמי. אתם זוכרים מה דיברנו על חכם? חכם זה לא מי שיש לו הרבה איי-קיו, חכם זה מי שחושב על עצמו. זוכרות מה זה חושב על עצמו? חושב על עצמו. דיברנו, אני לא זוכר, אבל דיברנו על היכולת שלי לחשוב על עצמי, לצאת החוצה. ומה יהיה לך כשאני לא יודע? מה תחשבי, יכול להיות שתחשבי טעויות? אבל תצאי לדרך. תצאי לדרך בסוף, בטוח תגיעי לאן שאת אמורה להגיע, עולה להגיע, לאן שאת צריכה להגיע. אם רק היו שמים ליבם כמעט גדעת על התחילה לסיים, יש מודעות, יש פה, אני לא יודע איך הדפוס שלכם, אבל אצלי בדפוס, השורה הראשונה בעמוד זה, ולא ילך במהלך הרגלו כי עיוור באפילה. זה מה שקורה. אנחנו הולכים במהלך הרגלנו כי עיוור באפילה. יש לנו הרגלים, והרגלים האלה מאוד 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 חיוביים יכולים להיות. מי פותח מסעד שערים? לא מנובלת אחת שמתלבטת עם מושדות בנק, פותח מסעד שערים אחרי תעשות חשבון נפש. ממש לא. מי שפותח את הספר זה מי שהוא רוצה לחיות חיים משמעותיים, עוד לפני שהוא פותח את הספר. ומשהו, הוא לא מרוצה. אולי האסון הגדול שהוא כן מרוצה, אולי זה שמי שלא מרוצה זה כבר... זה כבר התקדמות מאוד מאוד גדולה, מה המוטיבציה שגמרה לפתוח את הספר. אבל הרבה פעמים אנחנו הולכים במהלך הגלנו, כי עבר באפילה, הרמח"ל אומר שהוא כתב את זה גם לעצמו. כי... תראו, כתוב בגמרא, במסכת יומא, על מה אבדה הארץ. על עוזבם את השם, ולא שמעו בקולי, עזבם את תורתי, ולא שמעו בקולי, אני לא זוכר, שלושה ביטויים, אני לא זוכר מה הסדר שלהם. על עוזבם... את תורתי, ולא שמעו בקולי ולא ילכו בהם. על מי עבדה? עד שלוש תשובות. מדייקים מהפסוקים, זה די פשוט בפסוקים. דבר הזה נשאר לחכמים ולנביאים ולמלכי השרת ולא ידעו. עד שבא הקדוש ברוך הוא, על מה עבדה הארץ? הפסוק אומר, על מה עבדה? ואז הוא עונה שלוש תשובות. על עזבם את תורתי, ולא שמעו בקולי ולא ילכו בה. אז הגמרא אומרת שאת השאלה הזאת, על מה עבדה הארץ, שאלו שלוש קבוצות שאלו, את החכמים, את הנביאים ואפילו את מלכי השרת, ואף אחד לא ידע תשובה, רק השם ידע את התשובה. ומה התשובה? שלושת הפסוקים האלה שאמרתי לכם. עוזבם תורתי ולא שמעו בקולי וילכו בה, והתורה, והגמרא אומרת, מה הכוונה? הכוונה שלא ברכו בתורה תחילה. כמובן שלא ברכו בתחילה, יש איזה הרבה שיעורים והרבה סברים. אני עכשיו אומר מה שראיתי במערל, בגמרא תפילת ישראל, שעוסקים בתורה בלי לברך על משהו זה לייצר מודעות. כמו שאת אוכלת משהו, דוחפת לפה ולא שמת לב. יושבת ליד קערה של חטיפים ומדברת ומסתכלת לפה שפתאום הקערה נעלמה, מישהו רוקן אותה. אז חלק מהתפקיד של הברכות זה למד... שימי לב, מה קורה? שימי לב. אל תעביר את זה סתם. אז אפשר ללמוד תורה ואפשר לברך לפני לימוד התורה. מה הכוונה? המהר"ל אומר, אני יודע למה נחרב את המקדשים. אני יודע שהמחרב הראשון בגלל עבודה זרה ולראות שירות דמים, בגלל שאנשים בעם ישראל יידרדרו לשפל מתואב, אז מה שלא ברוך בתורה תחילה? אז הוא מסביר שבחיים יש שחיקות, בחיים יש שריטות, בחיים יש מצוקות. ואם מברכים בתורה תחילה, אז הכל מסתדר בסוף. ואם לא מברכים בתורה תחילה, אז הדברים הכי יפים בסוף נראים חבוטים ועלובים ומסכנים. ברור שאיך יכול להיות שעם ישראל הגיע לכזה מצב נוראי של שלושת העבודות החמורות. כי לא ברוכו בתורה תחילה. אז מה זה לברך בתורה תחילה? זה מה שהמהר"ל מסביר. אני חושב שזה הפשט. הגמרא אומרת, יש פה איזה כפל, אפילו שזה אותו דבר, נכון? עוזבם מתורתי. לא שמעו בקולי ולא הלכו בה. מה ההבדל בין ה... סליחה, מה ההבדל בין ה... זה להגיד את זה במילים אחרות. הם עזבו את התורה ולא שמעו בקול השם ולא הלכו בה. אני חושב שמה שהמהר"ל אומר, בסופו של דבר כך אומרים את הגמרא, בעזרת השם דברי אמת, שבתורה אפשר ללמוד תורה, אבל בלי לקיים את הפסוקים האלה. לא, לעזוב את התורה זה לא לעסוק בתורה, ולא ללכת בה זה לקיים את ההלכות שלה. מה זה לא שמעו בקולי? אני לא יודע אם זה מסתדר בדיוק עם העברית של ימינו. אבל בעברית של התנ״ך, הכוונה שהם לא שמעו אותי. לשמוע בקולי זה בדיוק כמו לעשות את מה שאני אומר, יש מילה שהוא הרבה יותר עמוק. כששומעים את קולי, אני מתכוון, בוא נגיד את זה ככה, שכשלומדים תורה, או איזה יחס יש לתורה, בתורה אלוקים מדבר איתך. ולבנות יחס נכון לתורה זה לבנות את האמון שאני שומעת את אלוקים מדבר אליי. דיברנו על קודם, שאפשר מאוד מאוד להאמין בזה, בדיוק אנחנו לומדים את זה בשמואל גם, אפשר להאמין באלוקים שהוא גדול. השאלה היא מאמינים בי, זאת אומרת מאמינים בי, בנו, בעם ישראל, בכל אחד מאיתנו, שאנחנו מעניינים את אלוקים, שהוא עסוק בנו, שאנחנו בעלי משמעות שלו, שאנחנו מסוגלים לשמוע. לשמוע, אפילו יש קולות שאפילו הנביאים לא שומעים, ויהודי פשוט שיש לו מבט פשוט על... אז אני מתכוון שאפשר להיכנס ל... אתם עכשיו בשלבים די מוקדמים בחיים הבוגרים שלכם. ואתם בעזרת השם עם שאיפות ורצונות, ואתם תשתדלו לבנות חיים כאלה, תבניות חיים כאלה שיעזרו לכם לממש את הרצונות שלכם. תקימו בתים נאמנים, ותבחרו במה לעבוד, ואיך יראה הבית, ומה עושים, ואיך המשפחה מתנהגת. ותבנו בית מאוד מאוד יפה בעזרת השם, בית מלא תורה, ולזה הרמח"ל מתכוון הרבה פעמים במילים, ולא ילך במהלך הרגלו כי עיוור באפלה. זאת אומרת, הוא לא מתכוון לשודדת ים, אם יש פה איזה פיראטית, אז שיקח נסיעת שם. אני מתכוון לאנשים שרוצים להיות חסידים. אנחנו בונים משהו מאוד יפה, ואנחנו, הוא לא אומר לא ילך במהלך רגילו הרע, כי זה בא פה. חיים בלי, חיים של הרגל, מה זה חיים של הרגל? זה טוב הרגל, בבוקר אנחנו אומרים ותרגילנו בתורתך. אז זה גם מסוכן הרגל. הרגל, המוח שלנו, אתם יודעות, הוא מכוות. כשאת עושה משהו הרבה פעמים, אז את כבר מתרגלת לזה. כמו שהתמכרויות טובות, הכל עובד כך. את רגעת לעשות משהו, אז אנחנו עושים דברים טובים, מסיבות טובות, אבל יש סכנה שנלך במהלך הרגלנו כעיוור באפלה. זאת אומרת, שנעשה דברים מאוד יפים, אבל נתרגל לזה. כמו שבני זוג מתרגלים אחד לשני, חס וחלילה, בסדר. כשמתרגלים אחד לשני, אז מאבדים את הקסם. אנחנו רוצים להיות רגילים. אבל כל הזמן לנסות, כל הזמן, גם את ההפסקות, את הממד של ההתלהבות, את הממד של ההתחדשות, את הממד של הצמיחה. סולם החיים של עם ישראל, כתוב במשנה ברכי אבות, בין חמש למשנה בין עשרים מכוח שעשרים מצוות עשרים מצוות תמוד, 18 לחופה, 20 אתם מכירות, נכון? 20 מרדוף, 30 מכוח, 40 מבנה, 50 מצוות, 60 זקנה, 70 שיבה, 80 תשעה. מה זה הסולם? הסולם הזה אומר שאת אף פעם לא, את כל הזמן צומחת, כל הזמן מתחדשת, את לא, פעם היית צעירה ואז לאט לאט את מתכמתת ומתפוררת. זה מאפיין תרבויות אירופאיות כאלה. שהמחמאה הכי גדולה זה להגיד, אוי, איך את נראית צעירה. כאילו זה, כאילו יש איזה אידיאל להישאר כל החיים באיזה גיל מאוד צעיר ולעשות כל מאמץ. יש יופי ויש עוז ויש הדר ויש תפארת ויש ברכה בכל שלב בחיים. ומי שהולך מהלך הרגלו כעיוור באפלה, הוא בנה את ההרגלים האלה אולי בהרבה כוח, בהרבה עוצמה. אבל זה נגמר לו, זה נגמר לו. והוא עכשיו חי בתוך איזה תלם, נקרא לזה ככה. הוא הולך באיזה מסלול. אנחנו חיים בכל יום, אנחנו חיים את היום-יום. מכינים סנדוויצ'ים, שופטים כלים, משלמים את החשבונות חשמל, מתקנים את הפריז שנשבר. החיים לא תמיד בנויים, וואו, דרמטיים כאלה. אבל איך עושים שלא נלך מהלך הרגלים כאילו באפלה? את הרמח"ל זה לא מעניין בכלל איזה הרגל. כי כל פעם שאני חי רק לפי הרגלים, אני כבר לחוד. אני כבר לחוד. כי אנחנו צומחים כל הזמן, אנחנו אנשים, ואנשים זה מין משהו מוזר כזה, שכל הזמן רוצה עוד, כל הזמן רוצה לצמוח, כל הזמן רוצה להתפתח. לכיוונים נכונים, לכיוונים לא נכונים. אז יש, שוב, יש כמו, נגיד, חוזרים בתשובה. שנזכר כולם להיות חוזרים בתשובה, אני מתכוון שנקודה חברתית. שהוא חי במשפחה שלא ניסתה לשמור תורה מצוות והוא מחליט. אז זה אירוע מאוד מאוד דרמטי, ואירוע מאוד מסעיר, של מסירות נפש. וזהו, חזר בתשובה, זהו. זהו, כל הכבוד לו, באמת כל הכבוד לו. הוא צריך להשתחרר מכל מיני תבניות, מכל מיני מערכות כפייה, שניסו להכריח אותו להסתכל ככה, והוא היה פתוח. אבל זה, כמו שחזר בתשובה, זה לא עם כיפה ובלי כיפה, זה כל החיים, נכון? אתם אומרות בבוקר, חזירי בתשובה שאתם אומרים לך, גם בצהריים אתם רוצים. ללכת במהלך רגלו כעיוור באפלה, זה מה שהיצר רוצה. להכביד עבודתו בתמידות על ליבות בני אדם, שלא יישאר למרווח להתבונן. הוא לא באמת, הוא לא פרעו. פרעו זה איש מתוחכם שלוקח יועצים פסיכולוגיים שאמרו לו את זה. הוא לא, אבל יש לנו תבניות חיים כאלה, שאנחנו מרגישים מרוצים מהם. אנחנו צריכים להרגיש מרוצים. אבל כל הזמן קוראים לזה, אפשר לקרוא לזה בצורה אחרת, מסירות נפש. חיים של מסירות נפש. מה זה חיים של מסירות נפש? זה חיים רגילים לגמרי. אבל אומרים פעם ביום לפחות, ואם זה בנים אפשר להגיד יותר, אומרים ומתכוונים, שמע ישראל, השם אלוקיך, השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, בכל יומך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וכשאני אומר פה, זה חסר משמעות, אבל לחיות חיים כאלה ש... נכון, בכל נפשך, אפילו הוא נוטה את נפשך, בעזרת השם שלא יהיה ולא יקרה. אבל חיים שיש מודעות כזאת לזה שאנחנו, כמו מי שאין לו שום דבר למות למענו, חס וחלילה, השם ישמור שנמות למען משהו. אבל אם אין לי שום דבר למות למענו, אז בסוף גם אין לי שום דבר לחיות למענו. אין שום דבר שיותר חשוב מזה שאני אוכל ושותה, ויש לי רגליים ויש לי אוזניים, אני חי. חיים של, של מוכנות ומסירות, לא, חס וחלילה, שלא נקרא לסיטואציות. אבל זו מנגינה אחרת, אנחנו, ללכת בהרגלו, זה האויב, לפי הרמח"ל, זה לא בנתון. מה קרה? אני בסדר, תכננתי ככה ועשיתי ככה, אסור להיות עצבני מהצד השני. ואדם לא פתוח, אדם עשה תנועות, וזהו, והוא ברוך השם, וצריך להיות מרוצה, ובאמת אין זמן יותר מדי, החיים הם דורשים את שלהם, ונוגסים עצים רצירים, רוצים לומר כאילו מעשיכם כבר יום ביומו. אבל אם אני חי חיים כאלה שאני לא חושב, אני נע בברוך השם, אני אומר ברוך השם, זה גם צריך להגיד ברוך השם, צריך לשמוע בחלקו, לא כל הזמן עושים חשבון. אבל מפנים זמן. יש כאילו עושים את זה כל פעם קריאת שמע המיטה, יש כאילו שעושים את זה פעם בשבוע, יש כאילו, לא משנה מה, תלוי בהיקפים, תלוי... וחשבון נפש זה לא לעשות סרטוטים כאלה עצבניים של כמה עבירות עשית וכמה מציאות עשית, אלא מה אני רוצה מעצמי, איך אני רוצה לראות, איך אני רוצה להמשיך קדימה. לדעת שכל התקדמות היא מאוד מאוד מסובכת ותובענית, היא לא מובנת מאליו, אבל לחיות באיזה... אני לא רוצה להגיד את המילה מתח, כי היא משדרת משהו לא טוב, אבל במין פתיחות, הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, אז הוא אמר לסבא שלנו, לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך, וזה מה שהוא ממשיך להגיד לנו כל הזמן. מה זה לך לך? אתם יודעות שזה לא כל כך נכון. מה זה לא נכון? זה מה שהוא אמר. אברהם בסוף לא נדרש לעזוב את מולדתו ולא את בית אביו. משום שאברהם התחתן עם אחיינית שלו, והבן שלו התחתן עם בדודה, והנכד שלו התחתן עם בנות דודות שלישיות. הוא תמיד יחזור למולדתו בשביל להתחתן עם דווקא שם, נכון? אז מה זה לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך? זה הנכונות, הנכונות. לעמוד מול אלוקים זה הנכונות לא להיות כבול בתוך הרגלי, כי עיוור באפלה, אפשר לסדר. זאת אומרת, אפשר לבנות מין חינוך כזה, נניח, בואו ניקח משל, דוגמה, מערכת חינוך. מערכת חינוך מאוד מאוד עוצמתית שמסלילה את כולם ללכת לישיבות, בסדר? כל אחד בשכונה שלו הולך לישיבה. למה הולך לישיבה? כי אין לו בכלל אופציה אחרת. אין לו גם לאיזה ישיבה. עושים את זה בדרכים מתוחכמות, עושים את זה, לא מרביצים. אבל בונים מין עולם כזה, אפשר לבנות עולם כזה, יש לי. חבר שאמר לי, אצלו בבית אסור לדבר עם הילדים על שום דמות באופן חיובי, אלא אם כן זה תלמידי חכמים. לא מדברים, לא משתאים, לא, על אף אחד, רק תלמידי חכמים הם גיבורי התרבות בבית הזה. למה הוא עושה את זה? הוא מרוויח מזה המון. כי ילד רוצה להיות גיבור, ולאן ילדים שרוצים להיות גיבורים, אז לאן הם ינתבו את הרצון שלהם להיות גיבור? למסלול היחיד שפתוח להם. זה קורה להבדיל בברזיל. ברזיל ילד רוצה להיות גיבור, אבל הוא גר בסלאמס שם, הוא גר בכל מיני פחונים, בריו. אז מה הסיכוי שלו להיות גדול ומפורסם? כדורגל. אין לו סיכוי להיות רמטכ"ל, או להיות רופא, או להיות מהנדס. הוא גר בשכונות מצוקה כאלה, בעוני עצום. אבל כדורגל, אז ברזיל למשל, יכולה לגדל הרבה מאוד כוכבי כדורגל. למה? כי את כל האנרגיות שלה, לא את הכל, קצת הגזמתי. הרבה מאוד אנרגיות היא מפנה לכיוון הזה. אז אפשר את המנגנון הזה לעשות, להשתמש בצורה חיובית, נכון? במקום להסליל ילדים לכדורגל או להסליל אותם ללמוד תורה, אין להם שום אופציה אחרת. זאת אומרת, אם הוא רוצה להיות רציני, להיות רציני היחיד שהוא מכיר את זה, ללמוד תורה. אז מגדלים ככה, ממש, הם יוצא מוצלח. ניסו את זה. מה שיוצא טוב. כל הילדים, כמעט כל הילדים הולכים לישיבה. אבל יכול להיות שהניתוח יצליח והחולה לא עלינו, לא נגיד את המילה הבאה. משום שבתורה אנחנו לא צריכים כמות. זה לא עובד ככה. בתורה אנחנו צריכים לב. זה מה שהתורה רוצה. התורה רוצה רק לב, רחמנא ליבא בעי. ואם הסללתי אנשים לכיוון הזה, והם עושים את זה כי זה נוח, כי זה מסתדר, כי זה מדבר אליהם, והם אוהבים את זה, אז הרווחתי הרבה והפסדתי הרבה. הפסדתי הרבה פעמים את מסירות הנפש, את הדבקות, את המוכנות להקריב, כשיש פתוחות בפנייך עוד הרבה דרכים. ובכל אופן את בוחרת, זה כמו שתחשבי עלייך, תחשבי על עצמך. נניח שאת באי בודד עם בחור, נחמד נניח, בסדר? זהו, אין יותר באי הזה אף אחד חוץ משניכם. ויום אחד הוא בא ואומר לך, תשמעי, מכל הבנות שעל האי, החלטתי שאת היפה מכולן. והחלטתי שאת הצדיקה מכולן מתחתן. זה קצת יעלים אותך, נכון? מה זה? לא יודע, אולי באמת את הכי... את הכי יפה באי הזה, את גם הכי... לצד השני גם. קיצור, אם מישהו תקוע איתך, אין לו ברירה, זה לא כך נחמד. אם מישהו יתרגל, נתקענו, אתם יודעות מה זה לא עלינו גירושים מנטליים. גירושים מנטליים זה אנשים שבגיל 35 אומרים, די אכלתי אותה. או שהיא אומרת די אכלתי אותה, לא משנה, זאת המשפט. הייתי ילדה בת 17 ולא הבנתי את זה. אבל מה, אני עכשיו אתגרש. עכשיו הכל הוא בסדר פחות או יותר. נמשך, היא מסתכלת בראי, היא אומרת, לא נראה לי שסיבוב שני מישהו יותר רציני ירצה אותי. אז יאללה, נשאר כבר, ילדים, מריבות עכשיו. הוא נחמד, נשארים. זה באמת עדיף למות מאשר להיות במצב כזה. כי חיי נישואים זה חיים שדורשים המון מאמץ והמון עשייה. אבל אם אין בהם את החלום ואת האמונה שאנחנו נועדנו זה לזו, נולדנו זה לזו, אז מחכים שהחיים בעולם הזה ייגמרו כבר, מחכים. כמו אלה שמפגינים שהם יצאו מהר לפנסיה. זה זוועת עולמים, שעמם להם, רע להם. מי שהולך מהלך רגילו כעיוור באפילה, לא טוב לו בחיים, קיצר. הוא רגיל, זה בסדר. אבל הנשמה שלו לא חיה. אלוקים, נגיד, אפילו בסדר, הוא התרגל לדברים טובים. אבל אם מישהו עושה דברים כי הוא רגיל, איך קוראים לזה? קוראים לזה לאלף, נכון? תגובה פבלובית, אתם מכירות את המושג הזה? פבלוב זה פסיכולוג רוסי שחי לפני 100 שנה. הפסיכולוגיה ביוריסטית, כך אומרים. אתם יודעות מה אני מתכוון, אל תיבלו מהמילה. התנהגותית. הוא עשה את הניסויים עם הכלבים. כמו הוא צלצל בפעמון, כאן צלצל בפעמון, אני אביא לכלבים ביסקוויט. צלצל בפעמון, אני אביא לכלבים ביסקוויט. ואז הוא התחיל לצלצל בפעמון, ובדק שהכלבים מוציאים רוק כבר. גם בלי שהוא מביא להם ביסקוויט. זאת אומרת, התגובה של להוציא רוק, זה כי יש לי אוכל בפה. אבל הוא גרם להם לקשר, איך שמאלפים חיות, נו? אז יש חיה כזאת שהכי קל לאלף אותה, זה חיה אנושית. מה זה קל לאלף אותה? חבל הזמן. מי שהולך למהלך הרגלו, אז הוא עושה דברים ככה, סתם. הוא תקוע שם. הוא תקוע. המילה הכי זוועתית בעולם, אני חושב, זה להיות תקוע. להיות תקוע, להיות תקוע זה זוועת. אפשר... כשיש דברים קשים, אז אפשר להגיב אליהם בשתי צורות. אפשר... לקבל יסרון מאהבה. תגיד מי את השם איתך זה. ואפשר לחתור לשינוי. אפשר להגיד, אני לא מקבל את זה, אני אשנה את זה, להילחם, לפעמים זה בא מהר, לפעמים זה בא לאט. וזה שתי דרכים נכונות. אבל יש דרך באמצע שהיא לא דרך, היא זוועת עולם, היא לקטר, היא קטר. לקטר, אתה יודע מה זה לקטר? עוד העם מקטרים בבמות. היום לא עושים את זה בבמות, היום עושים את זה בערוצים. יושבים ומסבירים למה הוא לא טוב, למה הוא לא טוב, למה הוא לא טוב, למה זה לא טוב. ומרבים לך שכבות של ייאוש ומבט שחור על החיים וכל מה שרע וכל מה שלא טוב. כאלה אנשים מושלמים וגאונים ומדהימים, אנשים שם שמשכנעים את כולנו כמה רע במדינה. אז זה ללכת, ככה אני מבין, זה ללכת מהלך רגילו, אפילו שזה דבר מאוד טוב. כי מה? כי אם אתה רוצה להיראות, אם אתה רוצה להיראות בסדר בעיני החברה, אז תלכי מהם. אנחנו יכולים לבנות, שוב, חינוכית זה מאוד מאוד יעיל, כאילו. בשלב ראשון. כאילו, בונים עולם כזה וזהו, ולא עולה על הדעת של מישהו. אין בחירה בעולם כזה, אתם מבינות? אין בחירה. אין, 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 אין לשלם מחירים, אין לשאול אם זה חשוב לי. אני עושה את זה כי זה נוח לי. אולי באותה מידה הם מאלפים אותי למשהו אחר, אז הייתי עושה את זה כי... כי זה נוח לי. וברגע שהאדם... אילולי היו שמים ליבם כמעט קטלותיים, אז מתחילים לחשוב, ואז מתגלה שבעצם אני רוצה את זה, בעצם אני שמחה בזה, בעצם אני לא שמחה בזה. זה לא, פתאום, שימו לב, מה היה קורה אם היינו מפנים את זה? מיד היו מתחילים להנחם מסעים, הייתה אחרת הולכת לדבר בזה. הרב כותב בראות התשובה, שהדבר, יש ארבע שלבים בתשובה. שלב ראשון זה הכרת החטא, שלב שני זה עזיבת החטא, וידוי וקבלה לעתיד. זאת אומרת, באדם מבין שהוא תנאי בצורה לא בסדר. שזה די פשוט. אני רואה שאני עושה משהו, לא עושה, עושה מישהו לא קם בזמן, מישהו מדבר שמה, הוא לא יודע שהוא. אחרי זה שלב הרבה יותר קשה, שלב הרבה יותר קשה לעזוב את החליט. התמכרתי, התרגלתי, יש לי צרים, יש לי לחצים. והשלב, אני מדלג לשלב, השלב הרבה זה קבלה לעתיד, לחיות חיים כאלה שיותר עד מנופל. אז הרב כותב עוד תשובה שהשלב הכי קשה זה דווקא הכרת החליט. זה באמת, למרות שמה, כולם יודעים את הבעיות שלנו. הכרת החטא זה מה שכתוב, אילולי היו שמים ליבם כמעט קט על דרכם. אנחנו מודעים להרבה בעיות שלנו, אבל אנחנו לא לוקחים אחריות באמת. אנחנו אומרים, זה מה יש, ומחר זה לא יהיה ככה. כמו שאת לוקחת את העט הכחול שלך, קנית עט כחול, ואת כותבת, ופתאום יוצא לך שחור. זה קטע, עת התקלקל, או מישהו שם למעלה קצת שחור. ונסע עוד פעם, ועוד פעם שחור. אחרי שבוע נסע עוד פעם שחור, סימן שמה? סימן שזה עת שחור. אז כשאנחנו רוצים משהו ויוצאנו אחרת, יוצאנו עוד פעם אחרת, יוצאנו עוד פעם אחרת. אז אנחנו יכולים לספר לעצמנו שזה נפילה, חד פעמית, חד פעמית, חד פעמית. אבל אם נשים לב כמעט קל דורקים, אנחנו מסתובב שאנחנו לכודים במהלך רגיל, לא מכיוון באפלה. ואז יכול להיות שאת עושה השוואות לאחרים, את מרגישה, דיבר איתי מישהו, מישהו רציני. תלמיד חכם, מישהו רציני מאוד, שיש לו הרבה תלמידים. הוא אמר לי על חשבון נפש, הוא אומר, אם התלמידים שלו אולי חושבים שהוא וואו, איזה צדיק. והוא באמת יודע הרבה, והוא לומד הרבה. אבל חשבון נפש לא, ככה הוא סיפר לי זה. אם אני עושה תחרות ביני לבין אחרים, יכול להיות שהשגתי אותם, אבל אולי אני, אולי אני, אולי הייתי צריך להיות הרב קוק. אבל לא עושים את זה בכלל. כאילו, אנחנו מגיעים לאיזה מקום ומרוצים, ויכול להיות שאנחנו קוברים את החיים שלנו. אין פה טוב ורע, יש... מי אני, ואז גם אם זה בסדר. בקיצור, מי שהולך מהלך רגיל, אז הוא מת, הוא מת. הוא מתפקד, הוא עושה מה שצריך. הוא עושה דברים כי הוא רגיל. אנחנו רוצים להיות רגילים לתורה, בטח. רגילים לתורה זה התורה לא תהיה זרה ולהיות מנוכרת. אבל אם אין את הממד הזה של הבדיקה ושאלה, אז אין התחדשות. יודעות שיש, בתורה יש רווחים בין פרשות. נכון, תפתחו תנ"ך. תסתכלו, בין כל כמה פסוקים יש רווח. אם זה רווח קטן, אם זה רווח גדול. ובין פרשת, בין חומש לחומש יש רווח יותר גדול. אז מה התפקיד של הרווחים האלה? הגמרא אומרת, ליתן רווח להתבונן. שזה מדאורייתא הרווחים. זה חלק מלימוד התורה הזה, ללמוד ולעצור. כמו שכותבים שיר במחברת. את לא כותבת שיר כמו שאת כותבת סיכום של שיר. שיר זה קצת מילים, נכון? ורווח מפה ורווח מפה. יש המון רווחים כשאת כותבת שירים או כשאת לוקחת ספר שירים, את רואה שיש קצת מילים וגם יש המון רווחים. כי כשכותבים שיר צריך להבין שיש פה הרבה יותר מהמילים. זה לא אינפורמציה, קוראים את המילים. מה פתאום? צריך להקשיב למילים, לרמזים של המילים, הקשרים בין המילים, למשלים שבמילים. אז בעצם כתוב פה דף שלם, אל תרוץ עם הער, ו... שכתוב כל ספר שירי, שירים, שירים שלם, שכתוב דף אחד עם בלי רווחים, אבל... נהרוס את הכל, אז גם בחיים שלנו, יש רווח למתבונן, זה אי אפשר לתורה בלי זה. לומדים, עוצרים, עוצרים. אני אולי אתן לכם דוגמה, אתם לומדות כוזרי? איפה אתם בכוזרי? מדרגה חמישית? אז אני עוד לא יכול להגיד לכם את הדוגמה שלי. אבל אני אתן לך דוגמה אחרת. כשלומדים אמונה בכלל, כאילו דומה את צונן החיים לדבר, עניין אלוקי?
כן.
סיימתם את זה או שאתם בתוך זה?
סיימתי.
עד לאן הגעתם?
אני המשכתי עד המשמעות. לא, הגענו עד השלב של בחירת העולם, בחירת
הסתנים בעולם. שמה? טוב, אם אני אסתן את הדוגמה שלי, אז אני ארוץ לשיעור הבא. במהלך הרגלי, כי עיוור באפלה, ממש מתפשר לי להגיד דוגמה, אז אני אהיה חזק. אני לא יודע את זה. ומה ראיתם במדרגה החמישית? מה מסובך של מדרגה החמישית?
שהוא
לא מתאר אותנו, הוא רוצה להשתדל בין עם ישראל כולם, כל זה מתאר רק את משה רבינו. זה קושייה אחת, ומה עוד קושייה? יש לכם עוד קושייה על זה? יש עוד קושייה שמתאר את משה רבינו בצורה חיצונית מאוד, נכון? מה הכוונה? לא מעניינת. ממש לא מעניינת. במקום להגיד מי זה משה רבינו באמת, אז הוא מספר... מה מיוחד משה רבינו? שיהיה לו פלאשי מהפרצוף? ומשה רבינו לא היה פלאשי מהפרצוף. הוא בא בשביל לא סוף, אז אם הוא היה מקבל קביעה, נו, אז מה? מה זה משה רבינו? משה רבינו זה איש האלוקים, משה רבינו זה איש שחי את האינסוף, משה רבינו הוא חי את הנשמה הפנימית של ישראל, משה רבינו מחבר את החיים הקטנים של העולם הזה לעומקי מחשבה, עצה אלוקית. אז זה קרה לו פניו, נו, מה זה חשוב? כל מה שכתוב על משה רבינו זה כזה אברה קדברה, נכון? כמו הארי פוטר כזה. אז יפש, שמעתם על הארי פוטר? לא שמעתם, זה ילד כזה של סוף. אבדה, זאת בעיה מהגמרא, אתם יודעות? אומר מילים וקסמים. מה עושה אז משה רבינו עושה קסמים? נכון? אז למה הוא עושה את זה? למה? דיברתם על זה בשיעור? ודיברתם ותדברו? אז מה אמרתי? ועכשיו עוברים למניין. ראיתם שעוברים למניין? למה עוברים למניין? מי מלמד אתכם עם הכוזרי? לא, אני אגיד לכם את השאלה, למה עוברים למניין. הוא מדבר איתו על מה מיוחד בעם ישראל, והוא מספר לו על חמישת מדרגות, ופתאום הוא שואל אותו, הוא אומר לו, משה רבינו היה אדם מאוד גדול, והוא ידע, והוא גם סיפר כמה שנים עברו בירת העולם, ואז הוא אומר, וואו, אתם יודעים כמה שנים עברו בירת העולם? ואז הוא מתחיל לדבר איתו על זה עד איזה 30 פסקאות. אתם יודעות, אני מעביר שיעור, פתאום קורה משהו לא קשור בכלל. נכנס לפה חתול. בסדר? אז הוא אומר, וואו, זה קטע, רב, והחתולה של השכנים שלנו אכלה לנו את המנה הצהובה שלנו, ויש ויכוח הלכתי. אני מקווה שאתה מדברת עם חברה לפעמים, את אומרת, איך הגענו לכאן בכלל? גם בשיעור זה קורה, נכון? אני צריך לעשות איזה מכון מחקר ארכיאולוגי, להבין איך הגענו, מנסים לקחת אחורה, אז לא קשור בכלל. כי יש אנשים אסוציאטיביים. מתחילים משהו, נזכרים, עוברים מנושא לנושא בלי קשר. זה קורה בחיים. איפה זה לא קורה? לא אמור לקרות בספר אמונה, נכון? שאלה כמה שנים עברו מבריאת העולם היא מה זה שולית? מישהו פה כתבה במחברת כמה שנים עברו מבריאת העולם? אתם לא כותבות במחברת. יש מישהו כתבה במחברת? כתוב? תקני מחברת, תכתבי. זה כן, אנחנו עושים את זה, אבל זה לא י"ג לקרי אמונה, זה לא תרי"ג מצוות, זה לא הלכה, זה סתם, מה אתה עכשיו נכנס לזה? אז אני חושב, אני מקווה שאני לא אקלקל שום נקודה. אני חושב, לא, זה בשביל להבין מה כתוב פה בערכת. אני חושב שהכוונה היא שנורא מסובך לדבר, ללמוד אמונה. ללמוד אמונה לדבר על אלוקים. לדבר, אבל אי אפשר לדבר על אלוקים. אי אפשר. כי הוא למעלה מכל טעם בדעת, הוא סוד, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. ומה שנגיד עליו זה לא נכון, זה תמיד יותר עמוק, זה יותר גדול. אין בעצם מה ללמוד אמונה. אמונה זה יש לך, בעל אמונה יש. אין, נלמד אמונה. בסדר? כמו נלמד לאהוב את זה. או שאני לא אוהב את זה. אז מה זה ללמוד אמונה? מה ללמוד אמונה? אז זה בעיה באמת. אנחנו מדברים על דבר שאי אפשר לדבר אותו, אנחנו מדברים. מנסים. אפשר לדעת את כל ספרי האמונה בעל פה ולא להאמין. אפשר לעשות על זה מבחן ולא להאמין, חס וחלילה. אפשר לא לדעת אף ספר וכן להאמין. אז מה קורה בלימוד האמונה? זה מסובך. זה מסובך. אבל, מה התפקיד של לימוד האמונה? אמונה זה להגיד שיש לך לב. זה כמו גינה, את יכולה להשקות את הגינה ולשים זבל ולטפל בה. ומה יצמח לך? קדחת. כי אם אין שם שתילים בגינה, זה לא יעזור, נכון? לא יעזור. לימוד אמונה זה כמו לטפל בגינה, להשקות אותה, לדבל אותה, לנקש אותה. אבל לא יקרה שום דבר אם לא היה לי לב. אבל יש לך לב. כל לימוד האמונה בא לנסות ליצור מגע עם הלב. זה הכל הרעיון. לקחת את השתיל של האלוקות שבלב שלי ולשחרר אותו, לאפשר לו להתעורר מהתרדמה, לנבוט, לאנץ, לפרוח, לעשות פירות, להקות שורשים. אז כל מה אנחנו מחפשים שיעור אמונה, שלא נלך ברגלנו כעיוור באפילה. מה אני מתכוון? מה רבי יהודה הלוי עושה? מה? למה הוא מדבר על משה רבינו בצורה חיצונית כזאת? בגלל שאין לו מה לעשות. הוא מדבר איתו על עניין אלוקים, מה הוא יגיד לו? אני רוצה להגיד לכם שעם ישראל הוא עם גדול. אז מה, איך אני אגיד את זה? אתם יודעות איך אומרים את זה, מה? פרסי נובל. אתם יודעות כמה פרסי נובל קיבלנו? כמה? כמה אתם קיבלתם פה פרסי נובל? עם ישראל הוא 1/600 מהאנושות, אני חושב. הוא קיבל 1/5 מהפרסים. זאת אומרת, אנחנו פי 120 מהכמות שלנו. מדינת ישראל קיבלה יותר פרסים מאשר מפה ועד קצה האוקיינוס. לא מדבר על המזרח התיכון שמקבל רק פרסי נובל לשלום, וגם זה בזכותנו, השם ישמור. אבל כל ה... כאילו זה משהו מטורף. את רוצה לראות שעם ישראל מיוחד, תראי פרסי נובל. זה לא נכון. זאת אומרת, לא זה התפקיד, לא זה השליחות שלנו. לא זה המיוחד שבנו. אבל מדברים על סגולת ישראל. סגולת ישראל זה מילים. וזה לא יעזור שאתה תדקלמי את המילים. צריך לחיות את המילים. תגיד, סגולת, אתה יכול להגיד מילים כאלה גדולות כאלה, בסדר. תדקלמי אותה, אנחנו לא רוצים תקלומים. רוצים לחיות. ולכן הוא אומר לו משה רבינו, הוא אומר לו דברים שמאוד מאוד שוליים, אבל זה, הוא מבין שיש פה משהו. זה מעורר את הסקרנות. זה מדליק אותו, זה מזיז אותו, זה מסעיר אותו, זה פותח אותו למשהו אחר. אבל זה לא מעניין. ואז הוא שואל שאלה, הוא זה את, כן? נכון? מלך כוזר זה את. אז הוא שואל שאלה שהיא מאוד מאוד שולית, אבל מה? אבל זו השאלה שלך. אם את יושב בשיעור אמונה ומשהו פתאום מציק לך, משהו מטריד אותך. משהו מסעיר אותך, או מבלבל אותך, או מעיף אותך. אם את מרימה ברחוב איזה אבן כזאת קטנה, לא יפה כזאת, אפורה כזאת, רוצה לזרוק, אז מי שאומר, זה יעלום, לא מעובד. אל תעיזי לזרוק. תגלפי אותו ותוכלי לתרום למדרשה חבל הזמן. תשאיר אותו אצל. אז זה מה שרבי יהודה הלוי אומר לנו, אני חושב, השאלה הזאת. לומדים אמונה, אז זה מסובך, אין ברירה, לומדים אמונה מילים. אבל תחפשי איפה זה, איפה זה מכיל לך. מה שם, אל תחפשי, אבל אם מגיע משהו כזה, זה יכול להיות שאלה מה זה לא קשורה לעניין. מה, כמה שנים עברו בריאת העולם, עזוב את זה עכשיו כמה שנים עברו בריאת העולם, מה זה קשור? אבל רבי יהודה הלוי רוצה בעצם לא רק אינפורמציה, אלא איך ללמוד אמונה. ואז הוא אומר, אם משהו בא מבפנים, זאת אומרת, לא רק יושבת ומקשיבה ומסכמת ואומרת איזה יופי. אלא משהו, זה יכול להיות לא מעניין אף אחד. אם את פתאום שואלת שאלה ואת נסערת באמצע השיעור וזה לא קשור בכלל, אז מה מי שמעביר את השיעור יעשה? אפילו יגיד לך, וואלה, לא קשור. זה יכול להיות. לפעמים הוא לא ישים לב, אז הוא כן יתגלגל בחוויה שלה. אבל זה לא משנה, משנה מעט. אם יש לך שאלה, קחי את השאלה הזאת ותשמרי לה הרבה 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 יותר מיעלום לא מלוטש. כי השאלה הזאת יכולה להיות הפתח שלך להשם. כי השאלה הזאת זו שאלה שבוקעת מהמקום שאת לא הולכת במהלך הרגלך כעיוור באפל. כי השאלה הזאת באה ממקומות שאלוקים נמצא בתוכך. שוב, יכול להיות שאחרים יגידו זה שטויות, נו מה יש? מה מעצבן אותך? מה בהלכה לא מסתדר לך? אל תתני לזה מנוח, לא בשביל לקטר, בדיוק הפוך. זה השעה שלך להשם. זה ההתבוננות, זה הרווח, זה ה... אם נותנים רווח, לפעמים זה קופץ בלי רווח. אני חושב שזה מה שרבי יהודה לוי עושה עם הסיפור הזה. הוא רוצה לדבר על עם ישראל, להגיד שעם ישראל גדול. מה הוא יגיד עם ישראל גדול? יגיד, בסדר, זה לא, זה לא, זה לוקח את משה רבינו. כמו שאמר קולטורן, שמה של כולם. וגם משה רבינו, הוא מספר לו, הוא מחפש איפה לדבר בגדול. ופתאום, אני, התלמיד, הגוזרי, אומר, מה? כותבים תאריך? כן, כותבים תאריך. כי התאריך הזה, באמת, מה שמתכוון מאחורי התאריך, אתם יודעים למה אנחנו קוראים את התאריך הזה? כי זה ביטוי לעומק הנשמה המיוחדת של כנסת ישראל. איך זה קשור? לא נדבר את זה עכשיו, כי זה רק דוגמה. זה השאלה הזאת, אפשר לזלזל, אי אפשר לזלזל, אדם מזולזל מזלזל, אדם מכובד לא מזלזל שום דבר. איזה מכובד מכבד את הפיוחד. אם זו שאלה שלך, אל תוותרי. תמשכי את זה חזק, אל תוותרי. אם לא קיבלת תשובה, אל תציקי, אבל אל תוותרי. למה? כי זה האוצר שלך, באמונה. כי פה אנחנו מצליחים דרך השאלות האלה לעקוף את מחסום השפה, את המחסום של, על ה, ש, שמדברים מילים על אלוקים, בעצם אנחנו כמה מנסים לחדור דרך המילים, להגיע למקומות שהם בלב שלך, שאנחנו מדברים עליהם. ולפעמים ההצקה, איך אני חוזר, איך לא הולכים, איך לא מתרגלים, איך לא הולכים את התורה עליהם. זה נורא יפה שאני רגילה ליטול ידיים ואני רגילה. אבל אני רוצה ללמוד תרגלים, אני רוצה לחנך את הילדים שלי ל... אבל זה מסוכן, מסובך, בטח, נכון? דיברנו על זה למשל, אני חושב אחד שאולי קודם על ברכות. כשאת למדת לך בגיל 3 והתרגלת. ובחלק גדול מכם זהו, אבל בגיל 86 תברכי כמו שברך בגיל 3. את יודעת מה זה ברוך. ואת לא יודעת למה מחליפים מגוף שני לגוף שלישי, נכון? ברוך אתה השם, מה אומר אלוקינו, מה זה הוויה ומה זה אלוקינו. דברים מאוד בנאליים, התרגלתי, ואני שם, זה נורא יפה. שילד קטן מברך זה מקסים. שהתרגלתי לא להכין שלא לגוף לברכה זה מקסים. אבל זה גם בעיה. גם מארגנים הטובים בעיה, כי איפה הקסם, איפה ההתרגשות, איפה הבירור. אז זה מסוכן, יותר טוב לאלף את כולם, שיהיו כמוני, אני אלף את כל הילדים ששמידו תורה כל היום, ואני ארוויח. יכול להיות שבטווח הקצר זה נראה יותר טוב, יכול להיות, ואז הילדים שלי לא ירצו לראות דברים אחרים ולא לעשות. בטווח הארוך הלוקים מחפש, מה הוא רוצה ממך את הלב? וזה מסוכן. אני אגיד לכם מה התשובה לכל מה שמסוכן. שכשמשהו מסוכן, הברירה אחרת כנראה עוד יותר מסוכנת. רק לא רואים. כמו, בואו ניתן להם את הכל והם יחזור להם כל החטופים. וואו, איזה שמחה מטורפת. יואו. לא יאומן. אז לא ראינו, לא ראינו. לא הסתכלנו 4 מטר קדימה. אז יש בהרגלים האלה משהו מאוד נוח. אבל נוח זה חשוב, זה נחמד. אם אנחנו מסוגלים לעצור ולהעביר ביקורת על עצמנו, זה הכוונה, אילולא הסמינר. לשאול, לתת לשאלות שנמצאות בנו. לתת, לא לפחד. שאלות האלה, את לא תוריד את הכיפה, אל תדאגי. לא תהיה חילונית, את לא באה בשאלות האלה להתריס. מה כואב לי, מה מציק לי, מה לא בסדר. אז פורץ פה משהו של מעיין, של בקשת אלוקים, בעזרת השם, כל טוב.